עמלק AI, מדברים על בינה מלאכותית בקטנה, עם תמיר נווה ואורי גורן. אהלן, בפרק זה נארח את יגאל ויינברגר ונדבר על יישומי Machine Learning לאלגו טריידינג ועולם הבורסה. חשוב לציין שפרק זה אינו עצה פיננסית, אלא פשוט שלושה חבר'ה שמדברים בשביל הכיף על Machine Learning. האזנה נעימה.
שלום אורי, מה שלומך היום?
מעולה. היום אנחנו באיזשהו מקום מיוחד, לפחות וירטואלית.
היום will.com מארחים אותנו, will. אפשר לשמוע אתכם קצת?
אהלן!
בטוח שזקין הדבר הזה? ויש לנו גם עוד אורח מיוחד.
וואו, כמה אורחים יש היום. מי הבאת לנו היום?
אז היום יגאל ידבר איתנו על אלגו טריידינג. יגאל, בוא תציג את עצמך.
אהלן, אני יגאל ויינברגר. בעשר שנים האחרונות אני עבדתי בתור דאטה סיינטיסט, עבדתי בחברות כמו אינטל, פאלו אלטו נטוורקס, ורינט, ובשנתיים האחרונות אני מתעסק בפיתוח אלגוריתם שסוחרים בבורסה, אלגו טריידינג, ומעביר קורס לאלגו טריידינג.
וואו, מדהים, תגיד, איך לעזאזל מגיעים לתחום הזה של אלגו טריידינג? אנחנו כולנו כזה, אתה יודע, אנשי דאטה כזה כל הזמן, ואיך איך, איך, איך מגיעים לדבר הזה בכלל?
אז את האמת, הכל התחיל כשעשיתי קרן פנסיה בניהול אישי, באמת, ולפני איזה 4-5 שנים, ומשהו מאוד מצחן בעיניי, וקניתי ומחרתי מניות, הפסדתי אחלה כסף, ואז אמרתי, זה נשמע מעניין. עכשיו, רוב הקריירה שלי התעסקתי ב-Time Series Analysis, אז נשמע לי כמו איזשהו מעבר מאוד הגיוני, במקום לעשות את זה באופן ידני, שבו אני כבר הוכחתי שאין לי יכולת כל כך טובה, עברתי לעשות את זה באופן ממוכן בעצם על ידי רובוטים סוחרים.
יפה, זאת אומרת להפסיד ידנית זה לא כיף, להפסיד אוטומטית זה יותר מרגש. מבין אותך לגמרי?
של אלגו טריידינג, כאילו, יש עוד מקום לשחקנים קטנים כמונו? יש עוד כולם קטנים את פיינה, ליטורו ועוד מיליון חברות שאני בטח מפספס. יש עוד מקום לשחקן בודד לעשות כסף?
אז זהו, אז קודם כל, גם זה די מדליק, יש כמה מהחברות המובילות בעולם, נמצאות כאן בארץ, פיינל, אסטרה, איטורו, איינו פרסט, כאילו יש כמה חברות שבאמת יש להם שם עולמי, ומה שמדליק בתחום הזה שבעצם, אם אתה מצליח ויש לך אלגוריתמים טובים, אז בהחלט שיש הרבה מאוד מקום למלא מלא מהאינוביישן של הסטארט-אפ ניישן.
אז תגיד, יגאל, אלגו טריידינג מהמעט שאני יודע, זה בעצם תוכנת מחשב או אלגוריתמים שסוחרים אוטומטית בשבילנו, מחליטים מתי כדאי למכור או לקנות מניה. מה שאמרו לי תמיד אנשים, אם אתה, המשרד שלך לא יושב מטר מאחד עם אחד, או מפיזית ליד הבורסה, לא יעזור לך שום אלגוריתם. זה נכון הדבר הזה?
אז כן ולא. בסופו של דבר, הסיפור הזה של מסחר אלגוריתמי הוא מאוד פשוט, כלומר, כל מה שאתה צריך לעשות, זה לקנות כשהמחיר נמוך, ולמכור כשהמחיר גבוה. זה הכל. לא צריך הרבה יותר מזה.
מה פשוט?
הבעיה היחידה שאתה צריך לדעת את זה לפני. ולגבי, האם יש מקום לאנשים שלא יושבים קרוב ממש לבורסה, אז למעשה יש תחום מאוד מאוד רחב, אבל מאוד מאוד קשה להיכנס אליו, שנקרא High Frequency Trading, שהם בעצם, מה שהם עושים, הם עושים אלגוריתם שהם יחסית לא מתוחכמים בדרך כלל, והם פשוט עושים ספסרות, כלומר, מה שהם באים ואומרים, אומרים, אוקיי, יש הופעה של שלמה ארצי, אז, והוא רואה תור גדול מאוד של אנשים, אז הוא פשוט בא, עוקף את כל התור הזה, ניגש לקופה, קונה את הכרטיס, ומוכר את הכרטיס למי שהיה הראשון בתור לשעבר, באחוז אחד יותר, ואנשים על זה עשו מיליוני, על גבי מיליוני דולרים. אבל חוץ מזה ישנם עוד סוגים של אלגו טריידינג שבהחלט לא מצריכים עבודה כל כך מהירה.
בעצם, אם הבנתי נכון, אז High Frequency Trading זה בעצם המונח החדש אולי לפשוט ארביטראז', נכון? לקנות מגורם אחד, למכור לצד שני ולגזור קופון. יש סוגים אחרים של אלגו טריידינג?
בדיוק, אז המהפכה של האלגו טריידינג בעצם התחילה עם אותם אלגוריתמים שיחסית לא היו מתוחכמים. כלומר, הם לא החליפו באמת את האנליסטים שחשבו וניתחו את הסיטואציה, אלא בעצם פשוט עבדו מאוד מאוד מהר. מה שמעניין זה שהיום ישנם כבר אלגוריתמים שמנסים להגיע לביצועים טובים יותר מאשר אנליסטים רגילים, כלומר, לנצח לא רק במהירות את פני האדם, צר לי, אנחנו לא בקבוצה המנצחת, אלא גם בתחכום, כי בזכות הנגישות שיש להם לכמויות המידע שיש בבורסה, בגדול יש שני סוגים מרכזיים, אלגוריתמים שנקראים sell side, שהם בעצם אלגוריתמים שבהם, אם אני חברה עצומה ורוצה לקנות כמה מיליארד דולר ממניה מסוימת, אז אני אפעיל איזשהו אלגוריתם שיתאה את השוק, כדי שלא ידע שאני קונה את המניה הזאת, כי אחרת כולם יקנו אותה מיד, כמו טסלה. ויש את האלגוריתם השניים, שזה יותר האלגוריתם שלנו, שנקראים buy side, שהתפקיד שלהם זה לצוד את האלגוריתמים הגדולים שעושים את ההשקעות המשמעותיות.
תגיד, איך כל התחום הזה של האלגו טריידינג משפיע על הבורסה? על הבורסה הרגילה נקרא לזה, שהיה לפני.
אז זהו, אז זה לפי דעתי, יש באמת סיפור מרתק לגבי זה. התחום של האלגו טריידינג עבר ככה מתחת לרדאר במשך עשרות שנים, כלומר, סוג הדברים שפשוט אמרו, כן, כנראה שיש הרבה אלגוריתמים, אבל לא התייחסו לזה יותר מדי. ב-2010 קרה משהו שהיה די חסר תקדים בהיסטוריה. כלומר, היה את האירוע שנקרא 2010 פלאש קראש, ומה שקרה זה שכנראה בגלל אלגוריתם לא מתוחכם יותר מדי, הוא עשה איזושהי טעות ומחר מניות בקצב היסטרי, כי האלגוריתם הזה היה שייך לכנראה חברה מאוד מאוד רצינית, זה הגיע למצב שכל הבורסה נפלה ב-10% תוך כמה דקות, כאילו, עכשיו, אולי אתם מכירים מהקריפטו שתנועות כאלה של 10% זה משהו נפוץ, אבל כשכל הכלכלה האמריקאית נופלת ב-10%, זה היה אירוע היסטורי, בואו נגיד זה ככה.
וזה קרה כי פשוט הפסיד מלא כסף מהבאג הזה?
אז תראה, האלגוריתם עצמו, אני לא יודע אם הוא הפסיד כסף, אבל אני כן יודע שהיו אלגוריתם שניצלו את הדיפ הזה. כלומר, כנראה שפשוט לא שומעים על זה, אבל מישהו מאוד התעשר על זה, זה כנראה כן.
מדהים.
אז שמענו בעצם איזה טעויות אפשר לעשות עם אלגוריתמים, אבל באיזה מודלים היום משתמשים, אם אני רוצה לממש איזשהו אלגוריתם לאלגו טריידינג?
אז כן, אז באופן מסורתי, בדרך כלל משתמשים באלגוריתם שהם יותר אלגוריתם סטטיסטיים, כלומר, יש איזשהו משהו שנקרא אינדיקטור, לרוב זה בדרך כלל פעולה מתמטית די פשוטה, לדוגמה אינדיקטור מאוד נפוץ, זה simple moving average, שפשוט עושה ממוצע נע למשך איזושהי תקופת זמן, 10 או 20 או 30, אבל אחד הדברים המעניינים היום, שיש גם אלגוריתמים שהם כבר באמת יותר מתפתחים ויותר מתאימים למאמרים החדשניים ביותר, כמו לדוגמה אלגוריתם על בסיס LSTM, אלגוריתם על בסיס reinforcement learning, ועוד כמה שאנחנו מוצלחים מדי כדי שנשמע עליהם בתקשורת.
אגב, אני רק אגיד שאני ואורי הקלטנו פרק על שסיקר בין השאר LSTM, וגם פרק על reinforcement learning, סתם, זה פרסומת עצמית, תסלחו לי, אבל יגאל, שאלה, reinforcement learning, האם אני צודק שהוא בעצם מניח את העובדה שאני משפיע על השוק? זאת אומרת, אני סוחר בכמויות כאלה שמשפיעות על השוק, אחרת למה reinforcement learning? כי הרי reinforcement learning יש פה סוכן שהתגובה שלו משנה את המצב הבא שהוא יהיה בו.
אז כאן, זה באמת תחום מאוד מאוד מעניין, יש לפחות שתי אפליקציות כאילו שלפחות שאני מכיר באמת ל-reinforcement learning. אחת היא באמת לנסות איכשהו להתמודד עם העובדה שעצם הפעולה שלי בשוק משפיעה עליו. זה יותר מתאים למשפחת ה-sell side algorithm. ועוד משהו מאוד מעניין שאפשר להשתמש בו ב-reinforcement learning זה בעצם לטובת ניהול תיק. כלומר, אני מתייחס אל האלגוריתם שלי בתור משהו שאני לא בטוח לגבי פונקציית ההסתברות שלו, ובודק אותו בשוק הנוכחי כרגע, ומחליט על האלוקציה שלי, על צמח איזשהו אונליין לרנינג שאני עושה כנגד השוק.
זאת אומרת, exploration, exploitation קלאסי כזה, multi-armed bandit, אי-וודאות.
לגמרי. החל מאלגוריתם כאלה, וחלה באמת באלגוריתם שהם קצת יותר מורכבים, שמודדים את השוק בצורה יותר מורכבת.
יפה. תגיד, מי שלא איש אלגוריתם, עד כמה הוא, כל הדברים האלה זמינים, נגישים לו?
אז זהו, אז זה די מדליק, כי לפי דעתי אנחנו נמצאים כרגע באמצע, באמת, כנראה אחת המהפכות הגדולות של הבורסה בארצות הברית, ובין היתר בגלל איזושהי אפליקציה קטנטונת, או לפחות הייתה קטנטונת באיזשהו שלב, שמה שהיא עשתה, היא הנגישה את הבורסה לאמריקאים, בייחוד לכיוון של משתמשי הייטק. היא בעצם אפליקציה שהתחילה מאוד בקטן, אבל הגיעה ל-13 מיליון משתמשים פעילים, כך שבסופו של דבר הם העבירו מעל ל-150 מיליארד דולר ב-2019. זה מסוג הדברים שמשנה באופן מהותי את השוק, והם עשו את החלום של כל סטארט-אפ. הם צמחו מהכנסות נטו של החל מ-3 מיליון דולר ב-2015, ל-270 מיליון דולר ב-2020, שזה, אני מאחל לכל המאזינים שלנו אחוזי צמיחה כאלה.
אז בעצם, אם אני רוצה להיכנס לעולם הדאטה סיינס, אז היום זה יחסית קל, יש הרבה בלוגים, וכמובן יש את קגל, שנחולות כל מיני אתגרים ופתרונות. יש איזשהו מקבילה כזו שאני יכול לראות מה עובד בבורסה, כי אני מניח שלא. זאת אומרת, מי שיש לדברים שמת עובדים, אז בטח לא ישמח לשתף את זה עם שאר העולם. יש איזשהו מקום כזה שאני יכול להתנסות ולשחק כמו קאגל אבל אלגו טריידינג?
אז אגב, מה שאתה אומר זה באמת נכון, זאת אומרת, המחקרים אקדמיים וגם ספרים שעברתי עליהם, בדרך כלל הטכנולוגיות שם זה לא מסוג הדברים שאתה תרצה באמת לסחור בו, אבל אחד הדברים המגניבים שקורים כרגע בימים האחרונים, זה יש אתר בשם קוונט קונקט, יש שם קהילה של יותר מ-100 אלף איש שמשתפים את הקוד, זה עובד ממש ממש כמו קאגל, יש שם תחרויות עם פרסים של אלפי דולר, וגם אלה שמנצחים, אז אחר כך משקיעים בהם, ואז הם מקבלים עוד כסף, זאת אומרת, יש שם קהילה מאוד מאוד פורה, ואחד הדברים המדליקים, זה שבעבר היו שתי מתחרות מרכזיות, קוונט קונקט ואתר בשם קוונטופיאן. עכשיו, רובינוד, האפליקציה שהזכרנו ממקודם, אז היא קנתה את קוונטופיאן. כלומר, אני לפני בערך חודשיים, שלושה, ואני מצפה שבמהלך השנה הקרובה הזאת שהתחלנו עכשיו, אנחנו נראה גם את הפורמט החדש של קוונטופיאן בהקשר הזה.
מגניב, מגניב לגמרי, ואם נלך רגע לרמה יותר, לא יודע איך לקרוא לזה, פרקטית, אני עכשיו רוצה לפתח אלגוריתם בתחום האלגו טריידינג, אז בתור איש משין לרנינג, אני יודע, אני צריך דאטה סט, אני צריך לחלק לטריין וטסט, אני צריך להגדיר מטריקות, אני עושה פה איזשהו ניסוי ותהייה של מודלים, כמו בקאגל. האם זה אותו דבר בעולם הזה? מה, 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 מה המתכון שהיית מציע למישהו שרוצה להתחיל לעסוק בזה?
אוקיי, אז קודם כל אני חושב שאחד הדברים שאני מאוד מאוד מקווה שיקרה כתוצאה מהפודקאסט הזה, זה שכל מי ששמע אותו ונחה עליו הרוח, יעשה את הפעולה הפשוטה הזאת. הדבר הראשון בכל פרויקט דאטה סיינס, זה צריכים דאטה. אז מה שמגניב זה יש דאטה בחינם. יש אתר שנקרא Yahoo Finance, יש לו אפילו ראפר ספרייה בפייתון, שנקרא Y Finance, ואתם יכולים להשתמש בו בשביל להוריד את המסחר, את הנתונים היומיים של כל אחת מהמניות בבורסה כמעט, למשך שנים אחורה, את הנתונים היומיים. אז כבר יש דאטה סט. עכשיו, כמובן שמה שעושים, מחלקים לטרנד ולטסט, שמים את החצי שנה האחרונה ולא נוגעים בזה עד ממש לרגע האחרון, ואז אנחנו עושים איזושהי פעולה שנקראת backtesting. עכשיו, מה זה backtesting? זה בעצם, אני מפעיל את האלגוריתם שלי על הנתונים ההיסטוריים, ובודק מה הייתה הצורה שהייתי מקבל, לו באמת הייתי מפעיל את זה מחר על הבורסה. אז כבר אני אתן לכם ככה, כי אני אוהב את המאזינים שלכם, אני רוצה לפנק, אתן לכם אלגוריתם באמת, שהוא אלגוריתם שנשמע מאוד דבילי, אבל הוא לא רע. האלגוריתם פשוט שנקרא...
יש לי, אני פותח פי צ'ארם, שנייה, כן, תתחיל.
לא, לא, ממש, זה בדיוק ככה. זה אלגוריתם שנקרא SMA Crossover, והרעיון הוא שיש את ה-Simple Moving Average, ואפשר לחשב אותו לתקופות שונות. אז לוקחים SMA 10, שזה מחשב את הממוצע הנע של העשרה ימים האחרונים, ו-SMA 30, שמחשב את הממוצע הנע של ה-30 ימים האחרונים, שזה מאוד קל לחשב את זה בפנדס כמובן, ופשוט ברגע שהממוצע המהיר עולה מעל הממוצע הנע האיטי, זה כנראה אומר שהמחיר של המניה הולך לעלות, ולכן אתה אומר, אני קונה את המניה. בסוף השלב הזה, כאשר הממוצע הנע המהיר יורד מתחת לממוצע האיטי, אתם מוכרים עם הרווחים שלכם. אז זה אלגוריתם מאוד מאוד טיפשי, אפשר לממש אותו ב-10 דקות, אבל הוא מפתיע בכמה התוצאות שלו יכולות להיות טובות.
אז פה עולה השאלה בעצם של, אם חלקת איתנו אלגוריתם, אז האם להקשיב לך או לעשות הפוך?
אז בדרך כלל אחד הדברים הנחמדים זה שיש קהילה שבדרך כלל אנשים שהגיעו מתחום הדאטה סיינס הם מאוד מאוד עם תרבות של אופן סורס ולחלק קוד וכולי, ובדרך כלל ככל שמגיעים לאלגוריתם שהם יותר ספציפיים, אז לאט לאט אתם פחות תקראו עליהם, בוא נגיד זה ככה, סתם ככה באינטרנט.
היה מאוד מעניין, למדתי המון, אולי נפתח החבר'ה מוויל.קום שאיתנו, בהנחה שאתם עוד איתנו, אם מישהו רוצה לשאול איזושהי שאלה את איגל, זה הזמן.
שלום איגל.
אהלן.
שמי ליעזר, אני עוסק פה בדאטה סיינס בוויל, ואני עשיתי פעם כמשחק סוג של, ממש פשטני, את מה שתיארת לגבי simple average, simple moving average, כלומר, האיטי והמהיר, ומה שראיתי לפחות בכמה דברים שבדקתי, זה שבגדול כשיש עלייה בשוק, כלומר כשיש bull market, נקרא לזה ככה, אז האסטרטגיה הזאת עובדת טוב. אבל כשיש bear market, הדבר הזה לא עובד בכלל, כלומר, במילים אחרות, אם אני לא עושה כלום, אני פשוט קונה ואני מחזיק את זה עד שהבול מרקט מסתיים, אני מרוויח לא פחות ממה שאני מרוויח עם ה-moving average.
אז קודם כל, מה שאתה אומר זה נכון. מה שמעניין, וכאן אני כבר, זהו, אני נותן לכם עוד צודות, זה שנכון, האסטרטגיה של buy and hold למניות שעולות, בדרך כלל תעשה יותר כמובן מ... moving average, בגלל שיהיה לך את כל העליות. מה שמדליק זה שאתה יכול להפעיל את האסטרטגיה הזאת על מספר מאוד מאוד רחב של מניות, ואז בכל פעם לקחת את המניה שאתה חושב שהיא תעלה, ולכן אתה באמת לא מרוויח כשהמניה יורדת, אבל אתה כן יכול להרוויח כשהמניה עולה. אבל זה כבר, זהו, דן, אני מגלה לך את כל הסודות. זה...
וואו.
אפשר שאלה, תמיר?
כן, בואו ניתן עוד שאלה אחרונה לוויל.קום, ואז נעשה סיכומון. בבקשה.
בסדר גמור. אז זה רק באמת, אני לפני וויל, וקצת הרבה לפני וויל, אני פאונדר בוויל, אז אחד מהמחשבות היה לפתוח HFT בברזיל, ובסוף ההחלטה הייתה לא בגלל פחד ממיסוי על ה-HFT, על ה-High Frequency Trading, אבל שאלה שנשארה לי בראש זה, אחד מהפרמטרים החשובים ב-HFT זה להיות קרובים לסיגנל היציאה, במיוחד כשבאמת המהירויות הופכות להיות מאוד גבוהות, ומתחילים לעבור ל-FPGA, ולדברים שבאמת יעשו את הכל מאוד מאוד קרוב לסיגנל ברמת הננואים. ההגעה לקרבת הסיגנל בבורסה בארצות הברית, או לא משנה איפה, זה בעיקר פוליטיקה, או המצליח הטכני, האם אתה יודע איך זה מתנהל?
וואו, הרבה שאלות. אז ככה, קודם כל אני אספר לך קוריוז נחמד, שעבדתי פעם באיזושהי חברה שהיה להם שרת מאוד מאוד קרוב לבורסה, אז הרעיון הוא שכאשר, זאת אומרת, הבורסה כעיקרון פותחת את הרק של השרתים שלהם, והתחרות היא בעצם בקרב המשקיעים, מי מותח את כבל הנחושת הקצר ביותר. אז אחד הדברים המשעשיים זה שהשטחי מגורים, הדירות בקרבה של הבורסה, המחירים של השכירות שם עלו בצורה מטורפת, ואותה חברה שעבדתי בה, היה לה מין דירה כזאת מאופשת, שכל תפקידה הייתה, היה להיות מקום שהדלת בו נעולה, ויש את השרת שלהם שהוא מאוד קרוב לבורסה. אז תראה, אני לא יודע להגיד לך לגבי פוליטיקה, אני די משוכנס לפוליטיקה, אבל לפחות ברמת השוק החופשי, זה מסוג הדברים שמאוד משפיע על השכירות באזור של הבורסה.
על הנדלן בבורסה.
כן, זה נורא מצחיק. בארץ אגב זה לא ככה. זה סתם יקר באזור של הבורסה שלנו.
תודה.
אוקיי, אז כמה מילות סיכום. המון תודה, אורי. יגאל, סליחה, למדנו המון. תודה, וויל, על האירוח. לכם המאזינים בבית או בפקקים, אם אתם רוצים גם לערך אותנו בחברה שלכם, את המלק AI, אנחנו מאוד נשמח. זהו חברים, שיהיה שבוע נפלא.
יאללה, ביי.